שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"א במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בעמוד א', ונסיים בערך בשליש העליון של מ"ב עמוד א', השיעור היום יהיה 12 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון ממשיך את הדף הקודם, ונראה עוד שני סיפורים שקשורים למרחץ לגבי רבי זעירא. בחלק השני נחזור לדיני בישול ונדבר על מוליאר ואנטיכה, נראה בהמשך מה זה. ובחלק השלישי, גם כן לגבי בישול, נדבר על מיחם שפינאו. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, נזכיר שבסוף הדף הקודם, רבי זעירא סיפר שהוא ראה את רבי אבאו שוחה, שם הדיון היה לגבי גזרת שחייה בשבת. עכשיו, כיוון שכבר הבאנו את זה, הגמרא מביאה עוד שני דברים לגבי רבי זעירא, שגם הם קשורים למרחץ. אז הדבר הראשון זה שרבי זעירא מספר שהוא ראה את רבי אבאו יורד לנהר בשביל לרחוץ, כשהוא לא היה לבוש, והוא שם את היד שלו למטה בשביל לחסות את איבר המילה, רבי זעירא לא הצליח לראות האם הוא גם נגע בעצמו או שלא. זה הסיפור, על זה הגמרא מקשה שתי קושיות. קושיה ראשונה, איך הוא אומר שהוא לא בטוח אם הוא נגע או לא? הרי ברור שהוא לא נגע, הרי יש איסור לגעת בעצמו, כמו שרבי אליעזר אומר, שמי שמשתין ואוחז באמה הוא כאילו מביא מבול לעולם. עונה הגמרא, האיסור לגעת זה כי זה יכול להביא אותו לערעור עבירה. אבל כשאדם יורד לנהר, הוא מתרכז בירידה לנהר, כי הוא לא רוצה ליפול או להיסחף, ממילא אין לו זמן לערעור עבירה, ולכן לא חוששים. הגמרא מביאה דוגמה לזה מבולשת, כלומר איזשהו גדוד של גויים שנכנס לעיר. אם זה בשעת מלחמה, אז אנחנו לא מפחדים שהם ניסחו את היין של היהודים, כי אין להם זמן לזה, הם טרודים במשהו אחר, אז אותו דבר כאן. אז זאת הקושייה הראשונה על רבי זעירא והתירוץ. קושייה שנייה זה למה הוא כיסה את האיבר, הרי רבונה אמר שמי שמכסה את האיבר שלו הוא כאילו כופר בעיקר, כי זה נראה שהוא מתבייש בברית המילה. עונה הגמרא שזה תלוי, אם אנשים רואים אותך אז תכסה כי זה לא צנוע, אם אנשים לא רואים אותך ואתה בכל זאת מכסה אז זה כאילו שהוא כופר בעיקר. ממילא כשאתה יורד לנהר שרואים רק את האחורה אל תכסה, אבל כשאתה עולה תכסה. אז זאת הייתה הקושייה השנייה, ועד כאן הדבר הראשון של רבי זעירא. הדבר השני של רבי זעירא, שגם זה קשור לבית המרחץ, זה שרבי זעירא, לפני שהוא עלה לארץ ישראל, הוא הלך לרב יהודה להיפרד ולשמוע ממנו איזה הלכה, ורב יהודה היה בבית המרחץ, והוא ראה שרב יהודה עשה שלושה דברים, והוא מספר מה הוא למד מזה. דבר אחד הוא ראה שרב יהודה אמר, תביאו לי את השמפו. מכאן הוא למד שאפשר להגיד דברים של חול בעברית בבית המרחץ. דבר שני, רב יהודה אמר שבבית המרחץ שיפתחו את הפה. מזה הוא למד שכשפותחים את הפה, ההבל של בית המרחץ נכנס לתוך הגוף, וזה עוזר להוציא את הזעה. דבר שלישי שהוא אמר זה לשתות מהמים של בית המרחץ עצמו, כלומר מהמים החמים, והגמרא מביאה ברייתא שמסבירה מה התועלת של זה, שאם אתה לא שותה, אז זה כמו להסיק את הגוף בחום מבחוץ, אבל לא להסיק מבפנים. אז אם אתה שותה, אז זה גם מבחוץ וגם מבפנים. אלה שלושת הדברים שרבי זעירא למד מרב יהודה לפני שהוא עלה לארץ ישראל. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ועכשיו במשנה בתחתית עמוד א' אנחנו עוברים לחלק השני. החלק הזה מחזיר אותנו שוב לענייני בישול, והמשנה מתארת שני סוגים של כלים שבהם היו מחממים מים עם גחלים. סוג אחד זה מוליאר, שזה כלי שצמוד אליו מסביב יש עוד כלי שבו שמים גחלים, וזה מחמם את המים שבתוך המוליאר. סוג שני זה אנטיכי, שבזה יש מחלוקת במה מדובר. רבא אומר שבעובי של הדפנות של קיריים היה רווח, ושם היו שמים מים לחמם אותם, אז המים שם מאוד חמים. רב נחמן בר יצחק הולך על משהו טיפה פחות חם, וזה שיש כלי שמתחתיו מחובר עוד כלי, בכלי התחתון יש גחלים, ובכלי העליון יש מים, כך שגם הם מתחממים מהגחלים. אז שוב, במוליאר הגחלים בצד, זה לא כל כך חם. באנטיכי זה חם יותר, לפי רבא זה ממש חם, כי זה מים שבתוך הדופן של הקיריים, לפי רב נחמן בר יצחק קצת פחות, זה כלי שמעל כלי עם גחלים. עכשיו, מה הדין בכלים אלו? אומרת המשנה שבמוליאר, שזה הכלי הקל יותר, אם גרפו את הגחלים לפני שבת, אז מותר להשתמש. באנטיכי, שזה החם יותר, גם אם גרפו, אסור להשתמש, וכאן זה קצת תלוי במחלוקת של רבא ורב נחמן בר יצחק. לפי רבא אסור דווקא בחמור יותר, כלומר בתוך העובי של הקיריים, לפי רב נחמן בר יצחק אסור גם בקל יותר, שזה כשיש את שני הכלים אחד מעל השני. אז זה המשנה והגמרא. עכשיו, מה שלא הסברנו עדיין זה מה הבעיה בכלל, כלומר במה מדובר כאן, למה שיהיה אסור? אז בזה יש מחלוקת בין רשי לתוספות. רשי רואה את זה בעצם כהמשך של שתי המשניות הקודמות, כלומר לגבי דיני שהייה, שכמו שראינו שיש הבדל בין קיריים לבין תנור, שבקיריים זה עוזר לגרוף ובתנור לא. אז אותו דבר לגבי כלים של מים, במוליאר זה עוזר לגרוף, ובאנטיכי לא. זה רשי, תוספות אומר שזה לא יכול לדבר על דיני שהייה, תראו תוספות למה. לכן הוא אומר שהנושא כאן לא קשור בכלל לשהייה לפני שבת, אלא לגבי שימוש במים בשבת עצמה, וזה יותר קשור לא למשנה הקודמת, אלא למשנה הבאה, והוא אומר שהשאלה כאן זה אם אפשר לקחת את אותה מים ולשפוך את זה על יין, כשהשאלה היא האם המים האלו חמים או לא. אם מדובר במוליאר שגרפו אותו, אז הם לא כל כך חמים, אז מותר. אם מדובר באנטיחי, אז הם חמים, כנראה בחום שהיד צולדת בו ואסור. אז שוב, לפי רשי הנושא כאן זה שהייה, לפי תוספות הנושא כאן זה בישול. עד כאן החלק השני של השיעור, ואנחנו עוברים לחלק השלישי שזה המשנה הבאה. החלק השלישי מתחיל סוגיה מאוד ידועה בהלכות בישול, וזה מיחם שפינאו, סוגיה קצת מורכבת, היום נראה את החלק הקל שלה, מחר נראה את החלק היותר קשה. הנושא של הסוגיה זה מתי מותר לערבב מים קרים עם מים חמים, כשהבעיה היא שאני מבשל את המים הקרים. לגבי זה אומרת המשנה, מיחם של מים חמים שפינאו, אסור לשים לתוכו קצת מים, כי הקצת מים אלו יתבשלו, אבל מותר לשים הרבה מים, כי הרבה מים לא יצליחו להתחמם עד כדי כך, הם רק יהיו קצת יותר פושרים, וזה מותר. אז שוב, קצת מים אסור, כי זה מתבשל, הרבה מים מותר, כי זה רק נהיה פושר, זה לא מתבשל. עכשיו, במה מדובר כאן? כלומר, מה זה מיחם שפינאו? לגבי זה יש שני הסברים, רב עדא בר מתנא והבאי. רב עדא אומר שהכוונה היא שהורדתי את המיחם מהאש, שפכתי את כל המים, ועכשיו לתוך המיחם הריק אני מכניס מים, ואם זה קצת מים אז מים יתבשלו, כי המיחם כמובן עדיין חם, אם זה הרבה מים אז הם לא יתבשלו וזה מותר. הבעל לעומת זאת אומר שזה לא הפשט, כשכתוב מיחם שפינאו זה לא שפינה ממנו את המים, אלא שהוא פינה אותו, כלומר הוריד אותו מהאש, אבל עדיין יש בו מים חמים, וממילא כאן זה אותו עיקרון כמו אצל רב עדא, קצת מים אסור לשים כי הם יתבשלו, הרבה מים מותר כי הם לא יתבשלו, הם רק יפשירו קצת. עכשיו מה נקודת המחלוקת? אז קודם כל מה שכבר הזכרנו, וזה העניין הלשוני, מה הכוונה מיחם שפינאו, שלפי רב עדא הכוונה היא שהוא שפך את המים שבתוכו, לפי הבאי הכוונה היא שהוא הוריד את המיחם מהאש. אבל אומרת הגמרא שיש כאן נקודת מחלוקת נוספת שהיא לא קשורה לדיני בישול, אלא למחלוקת כללית בין רבי שמעון לבין רבי יהודה בדיני שבת, האם מותר לעשות דבר שאינו מתכוון. מה הכוונה? נסביר את זה לפי המקרה שלנו. אומרת הגמרא, לפי ההסבר של רב עדא, שמדובר שהוא מוציא את כל המים ואז הוא מכניס מים חדשים, הרי כלי ברזל כשהוא רותח הוא קצת יותר רך, ואם אתה פתאום שופך לתוכו כמות גדולה של מים, אז אתה מצרף את הכלי, כלומר אתה מקשה אותו, ואסור לעשות את זה בשבת, כי זה נקרא גמר מלאכה של הכלי. ממילא, כשלפי רב עדא יוצא שמותר לשפוך לתוך הכלי הזה הרבה מים, אז נכון שמבחינת בישול אין בעיה, כי כמות כזאת לא תתבשל מהחום של המיחם. אבל יש כאן בעיה שבלי להתכוון אני מצרף את אותו מיחם. אז האם זה בעיה או לא? אז זה תלוי האם אני אוסר דבר שאינו מתכוון, כי הרי כאן אני לא מתכוון לצרף את הכלי, אני מתכוון להכניס מים. תוך כדי יש כאן עוד פעולה של צירוף הכלי, וזאת מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, שלפי רבי שמעון זה מותר, לפי רבי יהודה זה אסור. עכשיו לגבינו אומרת הגמרא שזאת בעצם נקודת מחלוקת בין רב עדא לבין אביי. רב עדא שפירש שמדובר בכלי ריק, הוא סובר כמו רבי שמעון שאין בעיה שאני מצרף את הכלי, כי דבר שאינו מתכוון מותר. הבעיה שפירש בכלי מלא זה כי הוא סובר כמו רב יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור, ממילא יש בעיה לשפוך הרבה מים לכלי ריק רותח, ולכן הוא לא פירש כמו רב עדא, אלא הוא פירש שהמים הראשונים עדיין במיחם, ואז אין כאן בעיה של מצרף, כי כל הבעיה של מצרף זה בכלי ריק. אז זאת נקודת המחלוקת בין רב עדא לבין הבעיה בפירוש של המשנה שלנו, ושתי שורות לפני סוף עמוד ב', הגמרא מביאה שבעצם כמה דורות לפני זה גם רב ושמואל נחלקו באותה מחלוקת. רב ושמואל, שניהם כנראה הסבירו כמו רב עדא, שמדובר שהוא הוציא את המים מהמיחם. שמואל הלך לגמרי כמו רב עדא, כלומר גם לדעתו אין בעיה בזה שהוא מצרף את הכלי, כי זה דבר שאינו מתכוון, כמו רבי שמעון. אבל רב אמר, אפשר באמת להוסיף מים לכלי ריק, אבל עד כמות מסוימת אל תמלא את הכלי לגמרי, כי אז באמת אתה מצרף את הכלי, ורב סובר כמו רב יהודה שזה אסור. אז שוב, רב עדא ושמואל סוברים שאין בעיה, אביי ורב סוברים שיש בעיה, אבל יש ביניהם הבדל קטן. אביי, בגלל הבעיה הזאת, מפרש את המשנה בצורה אחרת, ואומר שהמים עדיין במיחם, כך שאין בעיה שהוא מצרף את הכלי. רב עדיין מפרש שהכלי ריק, הוא רק אומר, אל תמלא יותר מדי, כל עוד אתה לא ממלא יותר מדי, זה לא מצרף את הכלי. עכשיו נשים לב שלפי רב צריך מאוד להיזהר, כי לשים פחות מדי מים אסור כי זה מבשל את המים, לשים יותר מדי מים אסור כי זה מצרף את הכלי, אלא צריך לשים איפשהו באמצע. עד כאן שני הפירושים למשנה, עוד פעם לפי רב עדא מדובר בכלי ריק, כשהוא אומר שאפשר למלא עד הסוף, לפי רב אי אפשר למלא עד הסוף, לפי הבאי מדובר שעדיין יש בכלי מים. אז כרגע בינתיים נשים את המשנה בצד, מחר נחזור אליה, ועכשיו לסיום, בשורה הראשונה במבט עמוד א', נתמקד לרגע בנושא הזה של דבר שאינו מתכוון. עכשיו נקדים שחוץ מהמושג של דבר שאינו מתכוון, יש עוד מושג, וזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, שגם לגביה יש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, שרבי שמעון גם שם מתיר, ורבי יהודה גם שם אוסר. מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה? למשל, אם יש נחש בבית ואני רוצה להוציא אותו, אז אני תופס אותו ומוציא אותו. אז לכאורה צדתי את הנחש, אבל המטרה שלי לא הייתה בשביל הפעולה החיובית. כלומר, לא רציתי לצוד נחש, פשוט רציתי שלא יהיה כאן נחש. זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. כלומר, מלאכה שצריכה לגופה זה שאני עושה את הפעולה בשביל המטרה החיובית של אותה פעולה. כלומר, אני צד צבי, כי אני רוצה למשל לאכול צבי. אבל אם המטרה שלי היא שלילית ולא חיובית, כלומר אני עושה את זה כי אני לא רוצה את הדבר, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה, ובזה יש מחלוקת רבי שמעון שמתיר ורבי יהודה שאוסר. עכשיו כאמור, רבי שמעון ורבי יהודה נחלקו גם בזה וגם בדבר שאינו מתכוון, ולכאורה באמת מסברה יש איזשהו קשר בין הדברים, כי בשני הדברים יש כאן חיסרון של כוונה. בדבר שאינו מתכוון אני עושה פעולה אחת, אבל לפעולה הזאת יש שתי תוצאות, ולאחת מהתוצאות אני מתכוון, ולשנייה לא, כמו במקרה שלנו של המים, שאני רוצה לשים את המים לחמם אותם, אין לי שום עניין להקשות את הכלי. במלאכה שאינה צריכה לגופה יש אמנם תוצאה אחת, ואני מתכוון אליה, אבל לאותה תוצאה יש שתי כוונות אפשריות, אחת חיובית, למשל שאני רוצה את הנחש, ואחת שלילית, שאני לא רוצה פה את הנחש, ואני התכוונתי לשלילית. אז יוצא שבשני הדברים יש חיסרון בכוונה, וכאמור רבי שמעון מתיר בשניהם ורבי יהודה אוסר בשניהם. ממילא הגמרא אצלנו מצפה שגם האמוראים יהיו עקביים, ובשתי המחלוקות יפסקו או כמו רבי יהודה או כמו רבי שמעון. לכן עכשיו אחרי הקטמה הזאת ניגש לגמרא, מקשה הגמרא על שמואל שהוא לכאורה לא עקבי. במה הוא לא עקבי? מצד אחד, כמו שראינו, הוא פוסק כמו רבי שמעון לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולכן אין לו בעיה שהוא שם את המים בתוך הכלי הריק הרותח. מצד שני, מקשה הגמרא שלגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא פוסק כמו רבי יהודה ואוסר. אז איך זה מסתדר? עונה הגמרא שלא חייבים שיהיה קשר, ואין בעיה שבאחד הוא יפסוק כמו רבי שמעון, ובשני כמו רבי יהודה. זאת התשובה. עכשיו בסוגריים לסיום, רק נראה לגבי מה הוא פסק כמו רבי יהודה במלאכה שאינה צריכה לגופה. אז הנושא שם זה מלאכת כיבוי, ובכיבוי בדרך כלל זה גם כן מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי כשאני מכבה אש, זה לא כי אני רוצה משהו, אלא כי אני לא רוצה משהו, אני לא רוצה שיהיה כאן אש. ועל זה אמר שמואל שאם יש ברחוב גחלת בוערת מעץ, שזה דבר שיכול להזיק לאנשים, אסור לכבות אותו, כי לכבות אותו זה איסור דאורייתא. כלומר, שמואל סובר שגם מלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה. עכשיו בעוד סוגריים, אותו שמואל מתיר לחבות גחלת ממתכת. למה? מסביר רש"י, מתכת הרי לא בוער באש, פשוט יכולה להיות חמה ואדומה ואפשר באמת לחבות אותה, אבל זה לא אש ממש, ממילא לחבות אותה לא אסור מהתורה אלא רק מדרבנן, ולכן אם זה במקום שזה מזיק לרבים, מותר לחבות כי בזה רבנן לא גזרו. עכשיו כהמשך לזה, הגמרא מביאה את רבינה שהוא אומר דבר דומה, אם אני רואה קוץ ברשות הרבים שזה מזיק לרבים, אז אם זה רשות הרבים מותר לי לקחת אותו כל פעם קצת פחות מ-400, להפסיק ללכת עוד, שעקרונית לטלטל כך אסור מדרבנן, אבל כאמור, כיוון שזה מזיק לרבים, רבנן לא גזרו, ואם זה בקרמלית אני יכול ללכת חופשי, כי כאמור בדבר שמזיק רבנן לא גזרו. אז זה היה הנושא שעליו שמואל אמר שגם מלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה ואפילו מהתורה. בזה הגענו לנקודותיים במבט עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. בחלק הראשון ראינו עוד שני דברים שרבי זרע אמר לגבי מרחץ. דבר אחד, הוא ראה את רבי אבאו יורד לרחוץ בנהר והוא חיסה את דבר המילה שלו, ורבי זרע לא בטוח האם הוא נגע כשהוא חיסה או שלא. שאלנו על זה שתי שאלות, שאלה אחת הרי ברור שאסור לגעת, וענינו כיוון שהוא עסוק בנהר לא יהיה לו עירור עבירה. דבר שני, גם סתם ככה לחסות אסור גם לי לגעת, כי זה נראה שהוא מכסה את הברית של אברהם אבינו, וענינו שאם הוא עם הפנים אל אנשים, אז מותר, כי זה לא צנוע. דבר שני עם רבי זרע זה שהוא הלך להיפרד מרב יהודה, ורב יהודה היה במרחץ, והוא למד ממנו שלושה דברים, דבר אחד שמותר לדבר על דברים של חול בלשון הקודש בבית המרחץ, דבר שני שטוב בבית המרחץ לפתוח את הפה ולתת להבל להיכנס, וכך זה מוציא את הזעה, דבר שלישי, גם טוב לשתות מהמים החמים של בית המרחץ, ואז זה כאילו שהעסיקו אותו גם מבחוץ וגם מבפנים. זה היה החלק הראשון בשיעור. החלק השני היה לגבי כלים ששמים בהם מים חמים ומסביב או למטה יש גחלים. אמרנו שמולייר שגרפו אותו מלפני שבת מותר. אנטיחי אסור כי זה יותר חם. ראינו שתי דעות מה זה אנטיחי. רבא אמר שזה המים שבתוך האובי של הקירה, שזה ממש חם. רב נחמן בר יצחק החמיר יותר וגם אסר אם זה שני דודים אחד מעל השני שבתחתון יש גחלים. וראינו מחלוקת ראשונים מה בכלל הבעיה כאן. לפי רש"י הנושא כאן זה שהייה, כמו קיריים ותנור. לפי תוספות הנושא כאן זה בישול, שאני משתמש באותם מים ושופך על יין. אם זה במולייר זה לא כל כך חם וזה לא מבשל, אם זה באנטיחי זה חם וזה מבשל וזה אסור. בחלק השלישי של השיעור דיברנו על מיחם שפינאו, שהרבה מים מותר לשים לתוכו, כי הם לא יתבשלו, אבל קצת אסור, כי המים יתבשלו. באיזה מיחם מדובר? אז רב עדה וגם רב שמואל בהמשך אמרו שמדובר במיחם ריק, אביי אמר שמדובר במיחם מלא. נקודת המחלוקת זה גם הפירוש הלשוני של מיחם שפינאו. נקודה יותר מהותית זה מחלוקת האם דבר שאינו מתכוון אסור או מותר, כי אם אתה לוקח כלי ריק רותח ושופך לתוך הרבה מים, אתה מצרף, כלומר מקשה את הכלי, וזה אסור כי זה גמר מלאכה של הכלי. רב עדה ושמואל לא רואים בזה בעיה, כי הם סוברים כמו רבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר. רב ואביי כן רואים בזה בעיה, לכן רב אומר שצריך לא לשים את המים עד הסוף בשביל לא לצרף. אביי לעומת זאת בגלל זה פירש את המשנה אחרת ואמר שלא מדובר בכלי ריק, אלא בכלי שהוא עדיין מלא והוא רק הוריד אותו מהאש. ולסיום, אגב המחלוקת הזאת לגבי דבר שאינו מתכוון, ראינו עוד נושא וזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, שגם שם רבי שמעון מתיר ורבי יהודה אוסר. הקשנו על שמואל איך בדבר שאינו מתכוון הוא מתיר ובמלאכה שאינה צריכה לגופה לגבי כיבוי של גחלת עץ הוא אוסר, וענינו שאין תלות בין שני הנושאים ואפשר להתיר באחד ולאסור בשני. לסיום ממש ראינו שאם זה גחלת מברזל כן מותר לכבות, כי כיבוי ברזל זה רק דרבנן, ובמקום שזה מזיק רבנן לא גזרו. רבינה הרחיב את זה גם לעוד איסורי דרבנן, שאני יכול לטלטל פחות מדלת אמות, או לטלטל בקרמלית, אם זה דבר שמזיק לרבים. מחר נמשיך עם הסוגיה הזאת של נתינת מים לתוך כלי כל הטוב.